קיבלתם את השירות שמגיע לכם? המוקד הציבורי עם צבי טסלר.
חמש דקות, אתם על המוקד הציבורי, המקום שבו אתם במרכז התמונה ובעיקר הכיס של כל אחד ואחד מכם המאזינים. אנחנו פחות מחודש לפני פסח, מה זה פחות מחודש? עוד רגע בדיקת חמץ. וגם בנושא הפסח נעסור, כי יהיה לנו סל מיוחד כבר, עוד לא מצות, אבל חלק מהמוצרים, לפחות מוצרי הניקוי, כבר אנשים קונים. נעשה בדיקה והיא מאוד מאוד מעניינת. נהיה גם עם עשרות אלפי תושבים בירושלים שכבר חודשים מחכים שתיפתח טיפת חלב בשכונה שלהם. כנראה זה בקשה מוגזמת. נברר איך זה משפיע על בריאות הציבור. גם הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים שניצבים חסרי אונים מול הבירוקרטיה, גם בבהלה של הציבור לקנות גנרטורים על רקע החשש מתרחיש העלתה, אותו תרחיש שעלול לקרות בעקבות מלחמה בצפון, ואיך כל זה קשור לחשמל כשר. הכל בשעה הקרובה. עורכת אותנו במסירות רבה יעל צייקלין על ההפקה, שלמה פולק, יוסי בן חיים הוא על הביצוע הטכני. כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. ולפני הכל, נזכיר לכם על התיבה, תיבת הפניות שלנו.
ועכשיו, קו פניות הציבור.
הנה זה האותי. אם רכשתם מוצר ואתם מרגישים שעבדו עליכם, אם אתם נתקלים בסבך הבירוקרטיה מול הרשויות, אם לא קיבלתם את השירות שמגיע לכם, כאן אנחנו במוקד הציבורי בשבילכם. איך משאירים פניות? אפשר ממש תוך כדי התוכנית. מחייגים ל-039-039-039, לוחצים על הספרה 7, משאירים הודעה. אפשר גם בוואטסאפ, שולחים למספר 03-593-93 את המילה מוקד, משם כבר תקבלו את ההנחיות. ככל שהפנייה יותר מפורטת, ואם זה רלוונטי גם תיעוד לצרף, אנחנו נוכל לסייע לכם ביותר קלות, ותוכלו להבטיח שנטפל גם בכם. אנחנו עוברים פנייה אחרי פנייה ונגיע בעזרת השם לכמה שיותר. שלום, עורכת הדין רבקה לרנר.
אחר צהריים
מצוינים אפילו. ואת גרה ברמות, שכונת רמות ב'
בירושלים,
בהחלט, על ראש שמחתנו. וכמעט חצי שנה, למעשה ממש ערב המלחמה, או עם פרוץ המלחמה, אתם מקבלים הודעה, בלי קשר למלחמה, טיפת חלב, התחנה לבריאות המשפחה בשכונה שלכם נסגרת. מה מסבירים לכם? מה קרה?
נכון מאוד. לפני שנדבר על ההודעה הזאת, אני רוצה להדגיש ששכונת רמות היא אחת השכונות הגדולות בירושלים, אם לא הגדולה ביותר. היא מונה למעלה מ-56,000 תושבים, והיא מחולקת לצד מזרח וצד מערב. הצד המערבי נמצאת בו תחנת טיפת חלב אחת, בצד המזרחי נמצאת גם תחנת טיפת חלב אחת, והיא ממשיכה לתת שירות.
ממשיכה לתת שירות, אבל לתת שירות, רק נדגיש, לא אליכם, לא לשכונה שלכם. כן, נכון. אתם לא יכולים ללכת לשם כדי לקבל שירות, אלא למקום אחר. ואגב, רק כדי לסבר את האוזן, מדובר על שכונה בעצם שהיא בגודל של עיר בישראל. יש ערים אפילו יותר קטנות ממנה.
כן. אתה צודק, למשל קריאת אונו, זאת רשות בעלת 40, למעלה מ-44,000 תושבים, אם אתה רוצה להשוות לאור יהודה, 40,000 תושבים, אנחנו ברמות כן. ב', אנחנו ברמות 50,000.
אז בוא רגע ניגע בעניין עצמו, התחנה נסגרת למה?
אז מה שקורה בתחילת החורף, אנחנו מקבלים הודעה שיש בעיה במבנה של תחנת טיפת החלב, בעיה אמיתית, אנחנו ערים אליה, יש שם בעיה של עובש רטיבות, וצריך לחפש תחנה, למעשה מבנה אחר. עד למציאת מבנה אחר, מעבירים אותנו, תקשיב טוב, לא לתחנה ברמות א', לא מרחיבים שם את שעות השירות, אלא מניידים אותנו לרמת שלמה. עכשיו, אני לא יודעת מי מהמאזינים מכיר את המרחקים בין השכונות, אבל למשל, אם אתה נוסע בתחבורה ציבורית בין השכונות, מרמות ב' לרמת שלמה, מדובר בשני אוטובוסים לכל צד, כשאנחנו מדברים על החורף הירושלמי, לרבות הקור והגשם, אנחנו מדברים גם על מצב ביטחוני לא פשוט שמלווה אותנו השנה הזאת. וככה אימהות עם ילודים, כן? ילדים ממש בגילי כן. המענה של תחנת טיפת החלב, שזה 0 עד, אני יודעת, 5, נפרחות איתם שני אוטובוסים לכל צד, למי שכמובן הם בשוטו כלי רכב.
והצד העצוב בעניין, לאלה שמקפידות ודואגות לבריאות ולוקחות את הילדים, ומדובר לפעמים לא על ילד אחד, אלא על שניים, שלושה ויותר ילדים, ולקחת בחלק המקרים בשני אוטובוסים. בדקתי אגב, הדרך הזאת, ניסיתי לבדוק כמה זה לוקח בפועל תחבורה ציבורית, זה השקעה של יותר משעה, האירוע הזה, בין שעה לשעה וחצי, תלוי בפקקים.
רק הנסיעות, כן, רק הנסיעות.
כן, רק הנסיעות, בלי הנסיעות, כמובן.
רגע, שלא נדבר על המתנה, כי מניידים אותנו שכונה כל כך גדולה, ושכונת רמת שלמה שגם היא שכונה גדולה, ויש בה הרבה בנייה חדשה, והרבה לקוחות פוטנציאליים של התחנה, לקוחות באמת של התחנה, ואנחנו נדרשים לקבל שם שירות. עכשיו, אנחנו במשך הזמן פונים, כן.
אז אני רוצה רגע שנייה רגע להסביר משהו, כי הם דיברו גם אז, אני אכיר רגע מתגובת משרד הבריאות. תחנת טיפת החלב נסגרה בעקבות בעיות רטיבות ועובש שסיכנו את בטיחות ובריאות הציבור. לכן ניתן מענה טיפולי בתחנת טיפת חלב בשכונה אחרת. הם אומרים, מתן השירותים זה על ידי העירייה, תחזוקת המבנה אחריות הרשות המקומית. בקיצור, זה לא שלנו, זה שלהם, ואנחנו מנהלים שיח מולם. אני אגיד לך למה זה, טוב, אני אגיד לך מה מתסכל, כי בוא נקרא רגע את תגובת עיריית ירושלים. טוב, לא נקריא את כל התגובה שעסוקה באיזה תשומת לב הם מקדישים לנושא, וכמה זה חשוב להם, וזה חשוב, אבל הם ממשיכים במאמץ למצוא מבנה חלופי בשכונה, ונמצאים בשלבים מתקדמים.
מתקדמים, למעלה מחצי שנה עברה.
אז אני אגיד לך למה התרגזתי, כי הסתכלתי מה קרה, מה הם הגיבו לפני חצי שנה, כשעלה בדיוק בנושא הזה, הם אמרו שכבר יש מקום, וזהו, זה כבר, מתכוונים לפתוח ממש בקרוב, אז זה ממש בקרוב עבר כמעט חצי שנה, ולא קרה כלום.
לא קרה כלום, ובוא אני, תרשה לי להיות ככה ריאלית, אני גם לא מאמינה שקרה כלום בטווח המיידי, אם לא נעשה משהו. למה להיות פסימיים?
הלוואי,
הלוואי וזה יקרה.
טוב, כן, אבל אני לא, זהו, אני לא עסוק בתקוות, אני אגיד לך, טוב, הנושא הוא מתסכל מאוד, כי בסוף זה גורם ללא מעט אנשים, אני לא יודע כמה, אבל אני משומע מאנשים מרמות, יש לי גם משפחה שם, אנשים פשוט לא הולכים להתחסן, בחלק מהם אומרים, נדחה את זה בהמשך, ויש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה.
נכון, ומה שמצער זה שמשרד הבריאות מפנה את האצבע מאשימה לעיריית ירושלים. עיריית ירושלים אומרת, אנחנו עושים מאמצים, אבל בסוף מדובר בבריאות של ילדים, ובסוף זה בריאות של הציבור.
גם ילדים, גם משפחות וגם הציבור בכלל. אני מזמין אותך להישאר על הקו, אני רוצה לפנות כעת לחיה פוליטי. שלום חיה.
הלו, ערב טוב.
סגנית מנהל אגף בחטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה במשרד מבקר המדינה. לפני שאני אשאל אותך, אני רק רוצה להגיד איך הגעתי אלייך, למה מבקר המדינה. אז אני פניתי למשרד הבריאות ואמרתי להם, תגידו לי בבקשה, מה הנתונים של ההתחסנות ברמות? אולי אתם מאוד רגועים שאימהות לא לוקחות ילדים להתחסן, כי יש שם שיעור התחסנות גבוה. אז הם אמרו לי שאין את הנתונים, אני לא יודע אם אין עבורי או אין בכלל, אבל כן, נתנו לי את הנתונים של ירושלים, נכון, 2022. תשמעי, זה מזעזע, זה לא סיבה לחייך. אני רק רוצה להגיד, מדובר על ירידה מטרידה מאוד בשיעור ההתחסנות. למשל, חצבת חזרת הדמת, ירידה של יותר מ4.5% ביחס ללפני 6 שנים. פוליו, ירידה של כמעט 10%. גם שיעור המתחסנים בשאלת, גם חיסון נגד מחלת כבד, 10%. למעשה, הירידה בשיעור ההתחסנות בירושלים גבוהה ב-70% מהירידה בשאר הארץ. זה נתון דרמטי, וזה 2022, לפני כל האירוע הזה. ואז ראיתי שאתם, מבקר המדינה, מוציא דוח, ממש בתחילת הקורונה, הוא נכתב קצת לפני, באיזשהו תזמון מצמרר, והוא מדבר בדיוק על העניין הזה, על הפערים הממש גדולים, ועל מה צריך לעשות כדי שהאוכלוסייה תתחסן. סליחה להקדמה ארוכה, בואי רגע ניגע בדוח עצמו.
נכון, הדוח שלנו באמת עסק בטיפול של מערכת הבריאות במחלות מתפרצות ומתחדשות, כאשר דיברנו שם על כל מיני סוגי מחלות, ובאמת היה פרק נרחב לטיפול של מערכת הבריאות במחלת החצבת, שהיא מחלה זיהומית המדבקת ביותר, והחיסון, כמה חשוב החיסון למחלה, כיוון שאין לה, אין לה טיפול, ומי שלא התחסן וחלה, 30% מהחולים יכולים לחלות בסיבוכים שונים, שיכולים להגיע עד כדי מוות.
והנושא הזה מטריד, הנושא הזה מאז לא שהוא השתפר, אלא יש ירידה בשיעור התחסנות לחצבת, ואתם אומרים שם שאחד הכלים זה יותר זמינות של תחנות לבריאות המשפחה, תחנות טיפת חלב, פה הולכים אחורה.
נכון, אנחנו ראינו שם שבזמנו כשהייתה התפרצות ב-2018-2019, אז רופאת לשכת הבריאות המחוזית באמת הייתה ערה לזה, במיוחד למאפייני האוכלוסייה החרדית בעיר, והתריעה, ובאמת עשו מבצעי התחסנות שתגברו תחנות והוסיפו אחיות, ופתחו תחנות בשעות הרבה יותר גדולות מהשעות.
כזה היה לפוליו המוחלש, שהוא באמת נרשם על גידול.
לחצבת,
אני מדברת.
כן, לחצבת, הייתה התפרצות.
אני יכולה לשאול אותך, חיה שלום, אני יכולה לשאול אותך שאלה? אתם מדברים על תגבור ואת מדברת על ירידה בשיעורי התחסנות דווקא בקרב האוכלוסייה החרדית, אז פה אנחנו מציבים בפנייך אירוע שבו נסגר למעשה נסגר תחנת טיפת חלב בשכונה כל כך גדולה בירושלים. לא צריך תגבור, לא צריך שעות מענה מורחבות, צריך פשוט לספק תחנה נגישה קרובה ליד הבית. מה המענה לזה?
את צודקת, אנחנו המלצנו שמשרד הבריאות יעשה תוכנית והוא ייקח בחשבון את האוכלוסיות השונות, שהוא ייקח כן. בחשבון את הנגישות.
ואתם במשרד המבקר ממשיכים לעקוב אחרי הנושא הזה?
כרגע זה לא בתוכנית העבודה, אבל מדי כמה שנים אנחנו עושים ביקורת מעקב. כרגע טוב. אנחנו עוסקים בנושאים אחרים, אבל בהחלט...
אז הנה,
תרשי לי. רבקה, שנייה, תני לי, אנחנו נמשיך, רבקה, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הנושא הזה, כי זה נושא שהוא בבריאות הציבור, הרי ברור לכולנו שאם חס וחלילה, מספיק שבטיסה אחת יגיע לארץ איזשהו חולה חצבת, שיגיע חס ושלום לשכונה כזו שיש בה צפיפות מאוד גדולה, והרבה מאוד ילדים, והרבה מאוד בלתי מחוסנים, זה עלול לגרום לאירוע מאוד מאוד גדול, ואז בטוח ימצאו פתרונות, אבל זה יהיה מאוחר מדי. אז אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי זה, בתקווה שהפתרון...
משפט לסיום.
כן, ממש בקצרה.
חיה אמרה שכרגע זה לא נמצא על שולחן העבודה שלהם, זה למעשה מה שאני מבינה מתגובת משרד הבריאות, וזה גם מה שאומרת העירייה. זה לא נמצא על שולחן העבודה של אף אחד, אבל בסוף זה בריאות הציבור של כולנו.
זה, בדברים האלה נסיים. חיה פוליטיס, גלית מנהל אגף בחטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה במשרד מבקר המדינה. תודה רבה לך. רבקה, תודה גם לך. תמשיכי לעדכן אותנו, אני מקווה שנבשר ממש בקרוב בשורות טובות בעניין הזה.
תודה.
בשורות טובות. תודה רבה.
שלום טובה.
שלום וברכה.
ואת רכשת נעליים עבור אבא שלך. הזמנת לו נעליים באמצעות הרשת, באיזה, בנעלי מורן.
נכון.
אוקיי. ומה קרה אז?
זה התחיל כך שלא היה להם את הדגם ואת המידע שהוא רגיל לזה. הוא בלי נראה מעל גיל 80, זה דגם של נעלי מורן שהוא רגיל לזה כבר במשך שנים. ולא היה להם את הדגם שהוא רגיל לזה. אז הם התקשרו אליי לשכנע אותי, אחרי שכבר רכשתי ושילמתי באתר, כאילו ויש את זה, ושכנעו אותי שיש להם דגם מאוד מאוד דומה, והם, וכדאי שהוא ימדוד את זה, ומבטיחים שאני, אם זה לא טוב, הם באים לקחת את זה חזרה ללא עלות, ויחזרו לי החזר כספי, ברור.
עד כאן נשמע אחלה שירות, כן.
נכון, 510 שקלים מכל הלב, קניתי לאבא שלי נעליים, והם הגיעו לאחר 3 שבועות, אפילו שהם אמרו עד 5 ימי עבודה, אבל זה לא נורא. הנעליים לא התאימו לו, לא התאימו לו, אז פשוט ניסיתי להתקשר חזרה, אין קול ואין עונה. אני שולחת מיילים אחד אחרי השני, אני רוצה שיבואו לקחת את זה חזרה. אין קול ואין עונה, כאילו, דיברתי לקיר. אני מדברת אתכם על סוף דצמבר, הקנייה של הנעליים, כן? 4 חודשים. החלטתי לפנות לרדיו קול חי, כמו שהם עוזרים לכולם.
אז יעל, העורכת שלנו, ניסתה בעצמה לבדוק עם נעלי מורן. הרשת עצמה לא עונה, אבל פנינו לאחת החנויות שמוכרת נעלי מורן, בוא נשמע.
שלום, אני רכשתי נעליים של נעלי מורן בצבע שחור, דיברתי עם החנות שם, הם אמרו לי שבמידה והמידה לא תהיה טובה, זה נעליים לאבא, תהיה אפשרות להחליף למספר גדול יותר באותו הדגם, אבל אין שם מענה בטלפונים, לא בוואטסאפ, לא בטלפונים של החברה, פתאום הם כאילו נעלמו.
נכון, כי הם סגרו את החברה.
אה, הם סגרו את החברה? אז מה, אין כאילו עם אף אחד לדבר?
באתר ניסית וכאן...
הכל, בוואטסאפ, באתר, ברשת החברתית, הכל אני ניסיתי.
אני יודעת שהם סגרו את החברה.
אז ממש ניסינו, והם לא ענו לנו, והבנו מהחנות, מחנות שמספקת את השירות שלהם, שסגרו, ואז מה קורה?
ואז יעל חזרה אליי, וכמו שאתם אומרים, חזרה אליי ואמרה לי שמבחינתה זה נקרא שהם פשטו רגל, אבל היא תמשיך לנסות, והיא לא רואה בדיוק שיהיה מזה משהו, אבל אולי, בכל מקרה, אני כן מאמינה שזה קצת יפחיד אותם שרדיו כל חי פנו אליהם, כי תוך שבועיים קיבלתי טלפון מאחד בשם, הזדהה בשם בני מנהלי מורן, הוא אומר לי, אני לא רוצה לריב עם החרדים, אני לא רוצה להתחיל עם רבנים, אני לא יודע כלום, אין לנו וואטסאפ, אין לנו מייל, אז מאיפה קיבלת את כל הפרטים שהתקשרת אליי פתאום? אני רוצה להחזיר לך את ההחזר של הכסף מהכיס שלי הפרטי, איפה את גר, אני בא לקחת את הנעליים. ואכן, לפני שבוע, אני מאמינה שזה בזכותכם, הוא הגיע והביא 510 שקל מזומן ולקח את הנעליים. אז אני רוצה להגיד לכם.
אז קודם כל, כל הכבוד לא על השירות. אני אגיד לך שככה התחבטנו במערכת התוכנית אם לעלות או לא, כי מצד אחד הם יצאו מאוד בסדר, הם דאגו לך, אבל מצד שני הציבור צריך לדעת, אתם קונים נעליים, יכול להיות שזה נעליים מאוד מאוד טובות ומומלצות, ואתם רגילים אליהם למרות המחיר היקר, אבל חשוב שתדעו שלא תקבלו שירות אחר כך, למרות שמבחינה משפטית קצת בעייתי, כשחנות מוכרת לך ולא נותנת שירות, אנחנו אולי נעסוק בזה מהמשך, אבל שמחים מאוד שבמקרה הזה לפחות פתרנו את הבעיה עבורך, וקיבלת את הכסף במזומן אפילו. אז הנה, שמחים שעזרנו. טובה, תודה.
תודה לכם, בהצלחה.
ותודה שאת עוזרת לנו לעזור לציבור. עד כאן. נצא להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה, הסל המשתלם עם רשתות נוספות, ועם תוצאות מאוד מאוד מעניינות על מוצרי הניקיון לפסח, מיד אחרי פרסומות.
עכשיו איתכם, המוקד הציבורי עם צבי טסלר.
הידעתם? פסטורל באחי סמך הוא הפרויקט החרדי היחידי שמציע לכם דירה מרווחת במרכז הארץ ובמחיר משתלם. כן, רק 10 דקות מתל אביב, רק 20 דקות נסיעה מבני ברק, ואתם יכולים להיכנס לדירה מרווחת בפרויקט המגורים הטוב ביותר בשכונת גני איילון באחי סמך המבוקשת, בתוך קהילה חרדית פורחת ואיכותית. בנוסף, פיתוח הכבישים המהירים באזור יקצר עוד יותר את זמן הנסיעה וייצר קרבה למרכזי עבודה במרכז ולמרכזים התורניים עניים בבני ברק. אין עוד פרויקט שמציע לכם להישאר במרכז ולהנות מאיכות חיים וסביבה מושלמת ובמחיר משתלם. הצטרפו לאלפי משפחות בני תורה מאושרות שכבר מתגוררות בשכונת גני איילון באחי סמך, ותיהנו גם אתם מדירה איכותית ומרווחת עם רמת גימור גבוהה, נוף מרהיב וקרבה של 20 דקות נסיעה בלבד מבני ברק. התקשרו עכשיו, כוכבית 8116, כוכבית 8116.
שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. במלחמה הכלכלית בבית שלנו, אנו חייבים להילחם ולשמור על התנהלות תקינה. אז אם גם אתם נלחמים עם החזרי המשכנתה וההלוואות, התקשרו עכשיו לכוכבית 5589, אור משכנתאות.
חוגגים פסח בקסיאס. מחדשים את הבית לחג? כנסו לרשת קסיאס ותהנו משלוש פלוס אחד מתנה על כל סוגי הכיסאות, וגם עד 50% הנחה על כל המחלקות, כיסאות, שולחנות, ספות ועוד. מהרו להזמין לחג. קסיאס, רשת ריטי היוקרה הטובה בישראל.
חדש ברמי לוי, מעדניית דגים טריים, ארוזים ונקיים ללא מגע יד אדם, באריזת וקום לשמירה על הטריות, כולל תאריך אחרון לשימוש. גם דגים קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. פסח חוגגים ברשת מלונות ציפורי קלאס. מופע עם ענק הזמר ארי היל. חג מרומם עם הדרשנים הרב יצחק פנגר ומשמח הלבבות הרב מאיר שוורץ. תוכניות ומגוון אטרקציות לכל המשפחה. מזנון חטיפים 24/7. מחכים לכם עם חדרים משודרגים ומחודשים לכבוד פסח.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס.
כוכבית 3044.
אמר הרמב״ם, אין מצווה גדולה יותר מפדיון שבויים. אנו קוראים לכל עם ישראל ולפוליטיקאים מכל הצדדים להתאחד בקיום מצווה קדושה זו ולעשות הכל, אבל הכל, כדי להחזיר את החטופים הביתה למשפחות שמחכות להם כבר חצי שנה בבית. כולם מזדהים עם המשפחות וקוראים לחזרתם של כל החטופים הביתה עכשיו.
אם אתם רוצים להרוויח כסף מנדלן אבל אין לכם מושג כיצד, אתם לא מבינים בזה ולא יודעים איך להתחיל, בשביל זה אנחנו כאן. כל חי בשיתוף סיעת הנדלן מאתרים עבורכם הזדמנויות נדלן נדירות במחירים נמוכים עם צפי לתשואה גבוהה. וזה לא מסתיים בהמלצה, לרוכשים מובטח ליווי מלא הכולל ייעוץ משפטי וייעוץ משכנתה על ידי צוות חברת סיעתה. התקשרו עכשיו לכוכבית 2633, כוכבית 2633.
בחג, איפה המבצע הכי מטורף על מקררים?
שלום, כאן אבי, אבא של אליהו, בחור בן 15 עם אוטיזם. האמת שהדבר שנותן לי הכי הרבה כוח ותמיכה בתור הורה לילד כזה, זו הידיעה שאתם, המשפחה והחברים, כולכם מבינים את הסיטואציה ומכבדים את אליהו ואותנו בתור מי שאנחנו. ללא שיפוטיות, ללא ביקורת וללא עצות מיותרות. פשוט מכבדים, אז תודה.
כ"ג באדר ב', 2 באפריל, יום המודעות הבינלאומי לאוטיזם. שתילים, מחבקת, תומכת ופועלת למען רווחת ילדי האוטיזם ומשפחותיהם.
קרן הפיצויים ברשות המיסים משלמת על נזקי המלחמה לחפצי בית בהתאם להרכב המשפחה ועד תקרת הפיצוי הקבועה בחוק. על חפצי בית שערכם עולה על תקרת הפיצוי, רשות המיסים מציעה ביטוח רשות מיוחד. בתשלום פרמיה של 0.3% מהשווי הנוסף ועד תקרת פיצוי של כ-980,000 שקלים. הביטוח זמין לכלל אזרחי ישראל ויהיה בתוקף מרגע רכישתו ועד 31 בדצמבר באותה שנה, כפוף לתנאי הפוליסה. היכנסו לאתר, זה קל, מהיר וזמין לכולם. רשות המיסים.
עכשיו איתכם, המוקד הציבורי עם צבי טסלר.
המוקד הציבורי, 5:27. שלום חנה.
שלום.
הפנייה שלך ככה קראה לי את הלב, האמת. זה ממש מתסכל מאוד, אבל בואי ניגש רגע ישר לעניין. אנחנו מדברים על הבת החמודה שלך, בת כמה היא?
כמעט שנה.
ואתם עוברים התמודדות לא פשוטה. כמה מילים על, על המצב שדורש מענה מיוחד, המצב הרפואי שלה.
כן, אז התינוקת שלנו נולדה לפני פחות משנה. איך שהיא נולדה, ידענו שזאת לא ילדה רגילה, היא נולדה עם היקף ראש מאוד גדול, חצי גוף גדול, חצי גוף קטן. לא ידענו את ההשלכות של כל הדברים. בהמשך, אחד הבעיות הרפואיות שלה זה הפרעות אכילה. שזה מתבטא ב... יש לה ריפלוקס מאוד גדול, היא היפוטונית, זאת אומרת טונוס עורי נמוך, אז היא לא מצליחה באמת לבלוע נכון את האוכל, היא לא מבסטת אותו נכון בפה. ככה שצריך ממש להאכיל אותה במאוד מאוד לאט ובקמנות קטנות, זה לוקח לפחות שעה אוכל, ולהשגיח עליה שלא תיחנק מהכי של עצמה, כי היא מקיאה המון.
זאת אומרת, היא צריכה השגחה צמודה, בטח בכל נכון. מה שקשור לאכילה.
נכון.
ואתם מחפשים למסגרת מן הסתם, את עובדת, נכון? עבדת
נכון. לפחות. עבדתי, נכון. היא הייתה במסגרת, במעון רגיל, לא ידענו שיהיה כל כך הרבה בעיות, כי פשוט ביקשנו שיאכילו אותה יותר לאט. אחרי שבוע התקשרו ואמרו, הילדה לא מתאימה, הוציאו משכתב מאוד מאוד חריף על זה שהילדה לא מתאימה למסגרת, והיא בסכנה, סכנת חיים. והמטפלת לא יכולה לתת לה את המענה, היא אמרה, תקשיבי, אמא של התינוקת, יש לכל ילד 10 דקות האכלה, מה שהיא אוכלת, היא אוכלת, מה שלא, לא. אין לי זמן לזה.
צריך לומר, זאת אומרת, אני לא חושב שהמיקוד שלנו בביקורת היא המטפלת
נכון,
במעון,
נכון.
כי באמת היא לא. צריכה להתמודד ולדאוג לרווחתם של כל הילדים, נכון. כולל גם.
הטענות לא כלפיהם.
אבל, אבל את פונה אנחנו... בעצם לרשויות, למי את פונה?
בדיוק, לרווחה, כי הם אחראים על תינוקות עם בעיות. אני פונה לרווחה במחוז הדרום, ומצפה לקבל מענה. קודם כל מקבלת אותי אוסית אינטק, שזה לא אוסית של מוגבלויות, כי הטענה שלהם, שאין להם כרגע כוח אדם, אז אין ברירה, וזאת תהיה האוסית כרגע. אבל היא לא מבינה בעניין
המוגבלויות. עובדת סוציאלית שלא מבינה בכלל בצרכים מיוחדים.
לא מבינה. לא מבינה, היא אומרת לי, זה פעם ראשונה שאני עושה דברים כאלה, אז אני לא יודעת מה אני הולכת לעשות.
בפועל מה אישרו לך?
אז בפועל הם הגישו בקשה לסייעת צמודה. הם לקח להם המון זמן להבין מה אנחנו רוצים, למה בכלל מגיע לנו, והם עונים שלפני משורת הדין הביאו לנו 4 שעות של סייעת צמודה.
לא הבנתי, מה לפני? זה ילדה עם צרכים מיוחדים, מה לפני משורת הדין?
לא, זה לפני משורת הדין, ככה הם עונים. הם פשוט ענו ככה, לפני משורת הדין, נתנו לכם 4 שעות. רצינו להתקדם עם זה. המעון לא מוכן לקבל. הוא אומר 4 שעות, זה אומר עוד 4 שעות שהילדה ללא השגחה. זה לא מתאים. אנחנו פונים חזרה, אנחנו אומרים להם, אנחנו רוצים לשבט את הילדה במקום כל שעות, אי אפשר עם 4 שעות.
בינתיים עם הילדה.
אני יוצאת מהעבודה, אני לוקחת ימי חופש, בעלי היה איתה, בעלי יצא מהכולל בשביל זה, כי אמרנו בוא ננסה אולי תלמד בבית, אבל... בעלי ממש נכנס לדיכאון מזה, זה לא אפשרות
שאבא ישמור על ילדה. תראי, אז פנינו גם למשרד הרווחה, גם למשרד הבריאות, בוא נביא רגע את התגובות שלהם. משרד הרווחה, משרד הבריאות קודם אומר, אנחנו לא נוכל להתייחס למקרה הפרטני בגלל צנעת הפרט, לא הבנתי איזה, מה, לא משנה. הם אומרים, על פי חוק מעונות יום שיקומיים, אחד מהקריטיונים לקבל להם מעון יום שיקומי הוא עיכוב התפתחותי, משמעותי.
נכון.
ואומרים, הילדה לא מעוקבת התפתחות, אמנם אין לה תונו שרירים, היא לא מסוגלת לאכול בלי השגחה, אבל אין לה בעיית התפתחות על הנייר, ולכן אם היא תגדל ויעשו הערכה נוספת ויצאו שיש לה עיכוב התפתחות משמעותי, אז אפשר יהיה לדבר, אבל כן אומרים
ש... הם אפילו לא מתייחסים לעניין הבריאותי,
עוד שנייה, עוד שנייה. אני רק אגיד לך, עוד שנייה, אני אתן לך להשלים את הדברים. אני רק אומר, הם אומרים שיש שיח בין משרדי, כולל משרד הבריאות, הרווחה, החינוך, המשפטים, למצוא, לתת מענה לפעוטות בעלי מורכבות רפואית, אחרי לא קשיים התפתחותיים משמעותיים. זאת אומרת, הם לא חולקים על זה שיש מצב בריאותי מורכב ולא פשוט, שזה סכנת חיים עבור הילדה, אבל הם אומרים, אין מענה בחוק. משרד הרווחה אומר, לפני משורת הדין, מה שהזכרת, אישר המשרד 4 שעות צייעת, למרות שהוועדת הרעה הארצית אמרה שלא, אין, הפעוט לא זכאי, כי הוא לוקה בבעיה רפואית ולא בעיכוב התפתחותי. תסכל לקרוא את זה אפילו. והם גם אומרים שזה נמצא בדיון בוועדה, משרד הרווחה שותף לדיונים. תשמעו, משרדי ממשלה יקרים, כל עוד שאף אחד מכם לא נמצא עם הילדה כדי שאמא שלה תוכל לעבוד, התשובה הזאת לא מספקת, לא הבנתי. בסדר, אם צריך, אם אפשר לפני משורת הדין 4 שעות, אז תמצאו לפני משורת הדין לתת פתרון. אם אתם מבינים שיש פה סכנת חיים, אם אתם מבינים שבשביל זה בדיוק יש מנגנון של סייעות, אני לא כך מצליח להבין איך הם חיים בשלום עם התשובה הזאת, גם אם החוק היבש עומד לטובתם. רצית להוסיף משהו?
כן, אז אני אומרת שהם ממש לא מתייחסים לעניין הרפואי, הם ממש... כל הזמן על העניין הזה שהיא מתפתחת תקין כרגע. זה כאילו, זה תשובה, הם אומרים לי, היא נופלת, זה מקרה שנופל בין הכיסאות. אני ממש כן, עצובי לשמוע כזה תשובה. מה זה
חברים,
מקרה שנופל בין
תראו
הכיסאות?
תראו ילד, לא גרף, לא גרף. גרפים זה טוב, אני אוהב גרפים, אבל... לא בשביל מקרים כאלה. טוב, אנחנו לא נניח לזה, בסדר? ברשותך, חנה, אני לא מסתפק בתגובות האלה. בוא נהיה בקשר, תהיה בקשר עם האורחת שלנו, יעל, וננסה אולי לקדם משהו בשבועות הקרובים, לקווה שנהיה אנשי בשורות. תודה רבה לך. וכעת, הסל המשתלם. הסל...
כל חי בדק ומצא. סל הקניות המשתלם ביותר.
טוב, עוד מעט על הסל הכל כך מעניין עם מוצרי הניקיון לפסח, אבל קודם כל הסל שאנחנו רוצים איתו מדי שבוע, עם חידוש. השבוע הוספנו 2 רשתות נוספות שפונות לציבור החרדי, כשאנחנו ממשיכים לבדוק בצורה אחידה סל זהה של מוצרים בכל הרשתות. כמובן שאם ברשת מסוימת אין את הסל, אז אנחנו, אין את המוצר מסוים, אז נוריד אותו כדי שההשוואה תהיה בין כולם. ואנחנו בודקים באמצעות פרייסז, ממליץ לכם בחום. טוב, אווירת פסח, כנראה ערב פסח כבר משפיע. רמי לוי, גם השבוע, במקום הראשון, לאחר שהסל הוזל משבוע שעבר, ב7.5 שקלים, השבוע עלות הסל היא 430 שקלים ו95 אגורות. יש חסד, גם השבוע במקום השני, הסל התייקר בשני שקלים, עומד על 441 שקלים. 30 אגורות, זה 10 שקלים יותר מרמי לוי. אושר עד הוזילו השבוע את הסל בשיעור של 22 שקלים. גם שבוע שעבר זה הורידו בחדות, זה יפה. אושר עד, אתם בכיוון הנכון, בקצב הזה כמעט הגעתם למקום השני הפעם. הרשת אושר עד במקום השלישי, הסל עולה 442 שקלים וחצי שקל יותר מיש חסד. במקום השלישי והרביעי, השחקניות החדשות בסל שלנו, מחסני השוק מהדרין ושפע ברכת השם, בשתיהן הסל עולה בדיוק 472 שקלים ו-30 אגורות. האחרונה ברשימה, גם השבוע, היא רשת שוק מהדרין. עלות הסל שם אמנם הוזלה משבוע שעבר בכמעט 4 שקלים, אבל הסל עולה 511 שקלים ו-30 אגורות. 19% פער בין הרשת הזולה ליקרה, אבל אנחנו כאמור מתחילים להתכונן לפסח, אני מקווה שאתם בהכנות. בין היתר, רוכשים לא מעט מוצרי ניקוי. אגב, תשתמשו בביטחה, תשמרו על החיים ועל הבריאות שלכם ושל היקרים לכם. אז בדקנו הרבה מאוד, גם מסירי כתמים, ניקוי כלים, 17 מוצרים בסך הכל, והנה הסל. במקום הראשון, עם סל מוצרי הניקוי, הזול ביותר הוא רשת שפע ברכת השם. שפע ברכת השם, הסל יוצא שם 268 שקלים. רמי לוי רק במקום השני, 283 שקלים. במקום השלישי קרוב קרוב, אושר עד, 284 שקלים ו-60 אגורות. יש חסד רק במקום הרביעי, 292 שקלים. מחסני השוק, מקום 50, 311 שקלים וחצי. וגם בסל הזה, הרשת הכי יקרה היא שוק מהדרין, 333 שקלים ו-60 אגורות. תשימו לב, הפער בין הרשת היקרה ביותר לזולה ביותר מאלה שבדקנו, כמעט 25%. חברים, זה הרבה כסף. תשבו לפני שאתם יוצאים לקניות בשבועות הקרובים, עד פסח נביא לכם כל פעם מחלקה אחרת של מוצרים. אבל עד כאן הסל המשתלם. חמש ועוד 37 דקות, שלום לאיש העסקים אורן אלמן.
אהלן, שלום, שלום.
שלום, לשעבר סמנכ"ל שירות בחברת החשמל. הבהלה גדולה, אם אתה נכנס למוצרי, רשתות של מוצרי חשמל, חנויות, אחד המוצרים, אנשים יוצאים משם עם גנרטורים ומטענים והכל בגלל הבהלה של מה יקרה אם חז ושלום יהיה תרחיש העלתה בעקבות הסלמה בצפון ופגיעה משמעותית ברשת החשמל. ובעצם האזרחים לא כל כך סומכים על המדינה בעניין הזה ומנסים למצוא פתרונות לעצמם. חלקם זה אנשים מונשמים, מרותקי מכונות חמצן, שלהם הבעיה היא ממש סכנת חיים. ואתה אומר, מה המדינה יכולה לעשות דברים?
קודם כל, המדינה יכולה לעשות דברים. תראה, בגדול מדובר פה על דברים שצריכים לעשות בטווח הארוך, ולא שיהיו רלוונטיים בכך לסיטואציה הנוכחית. אז בוא נדבר רגע על הסיטואציה הנוכחית, וראינו כולנו את מה שאמר ראש רשות חירום לאומית, ואני חושב שהוא גם אמר את זה באחריות רבה, כי בסופו של דבר צריכים להבין שרשת החשמל ומערכת החשמל חשופים, אין מה לעשות. היא חשופה לפגעי מזג אוויר, אנחנו ראינו שגם כשיש מזג אוויר קיצוני, יש הרבה מאוד פעמים תקלות.
אבל בדרך כלל נפטרות, תוך שעות ספורות.
דקות, שעות. לפעמים יותר, במדינות העולם יותר, במדינות העולם זה לוקח יותר, בישראל זה לוקח פחות, כי עובדי חברת חשמל שהם באמת מסורים, עושים את העבודה מהר מאוד, אבל התרחיש הזה שאנחנו מדברים עליו הוא תרחיש שלמעשה מעולם לא קרה פה, ולכן מתפונן
בסיטואציות. אוקיי, היית נקטעת, כן, אני חושב שומעים.
אוקיי, מתכוננים לכל מיני סיטואציות, אז יופי, מתכוננים לכל מיני סיטואציות, אבל בסופו של דבר אנחנו לא יודעים באמת להגיד מה יהיה, ולכן הדבר הנכון ביותר הוא גם לשתף את הציבור בעניינים האלה, לא לשתף את הציבור בכל מיני תרחישים מעוררי אימה ומפחידים, כי להפחיד זה קל מאוד, אבל כן לבוא ולהיות ריאליים ולהגיד לציבור, תשמעו, אם תהיה מלחמה, בהחלט יכולה להיות פגיעה ברשת החשמל, לא בהחלט יכולה להיות, תהיה פגיעה ברשת החשמל.
כן, אבל אני לא יכול להחליף את חברת חשמל, מה אני יכול לעשות כתושב בני ברק או ירושלים?
זה לא רק חברת חשמל, יש פה עוד גורמים שמעורבים בתוך העניין הזה, כי משק החשמל בישראל או משק האנרגיה בישראל, לא מורכב רק מחברת החשמל, הוא מורכב גם מיצרנים פרטיים של חשמל, הוא מורכב גם...
אז מה אתה מציע? בוא נלך רגע לחומרי גלם,
מחומרי גלם שמגיעים לצורך ייצור חשמל, כמו גז פחם שמגיעים מתוך הים, חלק בחוץ. אז מה שאני אומר, מה הציבור יכול לעשות, בסדר? הציבור עצמו. לא עכשיו נערב את כל הציבור, כל קבלת החלטות, ונסביר על משק החשמל, כי זה קרה לנו שבוע שלם, אף אחד לא יכול לעשות. הטיפול צריך להבין את הסיטואציה הזאת נמצאת על השולחן אם תהיה מלחמה עם לבנון עם חיזבאללה.
אתה קצת מקוטע, ננסה בכל זאת על הפתרונות עצמה, מה הציבור כן יכול לעשות ברמה הפרקטית עכשיו, מחר?
כרגע לציבור אין הרבה מה לעשות עם הדבר הזה. אני לא הייתי רץ לקנות גנרטורים כרגע, כי גם גנרטורים פועלים על סולר, ואם לא יהיה דלק אז גם לא יהיה סולר.
כן, ואגב שלא לדבר על הסכנה של גם כתוצאה מהתלקחות. גנרטור זה פתרון גרוע מאוד, אבל אם מסתכלים רגע לא על מה יהיה מחר, אלא מה יהיה בעוד חצי שנה.
אז בואו נדבר על הטווח הארוך. יופי. בואו נדבר על הטווח הארוך. בסופו של דבר, יש היום, וזה מה שקורה בעזה אגב, בעזה יש חשמל, וזה דבר מדהים, יש להם תחנת כוח שפועלת על סולר, ויש 10 קווי חשמל שמובילים חשמל מישראל, שני הדברים האלה כבר לא קיימים מבחינתם, ועדיין יש חשמל בעזה, למה? כי הם שמו פאנלים סולריים על הגגות של הבתים שלהם, ומתחת למטה שמו בטריות. בעצם מה שקרה זה שהם לוקחים, משתמשים בחשמל שמגיע מהשמש, החשמל הסולרי, באמצעות האנרגיה, באמצעות הפאנלים הסולריים, הפוטו-וולטאי, ומה שהם לא משתמשים, את העודפים, הם ממלאים באמצעותם את הבטריות שיש להם בבתים או במתקנים שלהם, או גם במנהרות הנוראיות שלהם. ובסופו של דבר, הם בלילה משתמשים חשמל שהם אגרו בבטריות. הבטריה היא בעצם הסוללה, אגירת החשמל, היא בעצם הגנרטור של שנת 2024 או 2025. זאת אומרת, וכל משק החשמל הולך היום למקום של אגירה, למקום של מה שנקרא בשפה מקצועית יותר מיקרוגריד, כלומר...
תגיד לי, אבל זה נשמע לי מוכר, אורן, כי כשדיברו על החשמל כשר וכולם כל כך תקפו שזה יגרום לעליית מחירי החשמל וזה בזבוז כסף, הרי זה בדיוק הסיפור. מה זה חשמל כשר? משתמשים במתקני הגירה כדי שיהיה חשמל ביום שלא רוצים להשתמש ברשת הארצית או שלא יכולים להשתמש.
אתה מאוד מאוד צודק. זאת אומרת, חשמל כשר, גם אומרים שלא, גם שלא לשמה בא לשמה, החשמל הכשר לא בא להתמודד עם מצבי קיצון, אבל הוא בהחלט מסייע, וזה פתרון דרך אגב, שמסתבר שהדת, שהיא כאילו קיימת כבר אלפי שנים פה, היא לפעמים עם רעיונות ופתרונות יותר יצירתיים מאשר...
ואם לא הייתה התנגדות פופוליסטית לרעיון הזה, אז יכול להיות שכבר עכשיו היה לנו פתרונות. אבל אורן, אנחנו נגמר לנו ממש הזמן. אורן אלמן, לשעבר סמנכ"ל שירות בחברת חשמל, תמיד כיף לדבר איתך, אנחנו נעשה את זה בהמשך. תודה רבה לך על הדברים.
בעזרת השם, תודה לכם, להתראות.
הפסקת פרסומות וחוזרים.
עכשיו איתכם, המוקד הציבורי, עם צבי טסלר.